שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום, יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על ההישגים המתקדמים ביותר שלנו, כמין אנושי, בתחומי הגנטיקה, הרפואה, השיבוטים, כל מיני דברים מאוד מאוד מתקדמים שהגענו להם. ננסה להבין מאיפה באו אלינו היכולות האלה ולאן הן אמורות להוביל אותנו בדרך לחיים חדשים. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
ובהמשך למה שאורן פתח, אז זה באמת להבין ככה מה ההבדל בין מה שהאדם מפתח בטבע, שזה ברמת החקלאות, המדע, מזג האוויר, שיבוטים, פיתוחים, חיסונים, הגדלת תוחלת החיים, כל הדברים שבאמת אנחנו, המדע מאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות, והאדם משנה ומשפר הרבה מאוד דברים שהיו לפני כן, ואנחנו רוצים להבין מה ההבדל. או מה המהות של הפיתוחים האלה, ומה ההבדל בין מה שהאדם מפתח, לבין הדברים שקיימים היום בטבע. ואני רוצה ממש לפתוח בשאלה הזאת, מה ההבדל בין הדברים הטבעיים, לבין הדברים שהם פרי מעשיו של האדם? ואני אתן דוגמה. מה ההבדל בין חיה שנולדה באופן שהטבע יצר, לבין חיה שנוצרה משיבוט מלאכותי, על ידי האדם, ואנחנו יודעים שיותר ויותר כבר יש מעבדות שמשבטות בעלי חיים, גם לשימושים רפואיים וגם סתם אנשים שרוצים שהכלב ידידו הטוב של האדם נפטר, והם רוצים בדיוק את אותו דבר, ככה שיבוט מדויק של מה שהיה, ויש היום מעבדות, בעיקר בדרום קוריאה, גם בארצות הברית, שיודעות לעשות את זה מצוין, קצת...
מה יש בזה מיוחד?
אני מבחינת...
אני לא רואה בזה שום דבר מיוחד.
אין הבדל, זאת אומרת, בין חיה שנולדה בתהליך רגיל, טבעי, לבין חיה שנולדה במעבדה כתוצאה משיבוט.
לא.
אותו דבר.
לא,
זאת אומרת, אותו כלב...
לא, שאנחנו כאן שולטים על איזה...
לא, זה ברור שאנחנו, אבל בתוצאה. בתוצר, יש לי כלב ויש לי
כלב. אותו כלב, כלב, כלב.
כלב, כלב.
כן.
הרי כל תהליך השיבוט של חיות התחיל כששיבטו את הכבשה דולי, זה היה ב-1996. הכבשה דולי נפטרה כי בעצם חייה לא היו חיים טובים. היו הרבה מאוד מחלות, ובעצם לא הצליחו ליצור יצור חי, שממש ממש ממש מדמה את מה שקורה, את מה שקורה בטבע. זאת אומרת, היו כל מיני סיבוכים שנולדו בעקבות השיבוט המלאכותי הזה. בכל זאת, כנראה ששיבוט אנושי, הוא עדיין לא שווה ערך למה שהטבע עושה באופן טבעי. והשאלה שלי, האם באמת, האם זה רק נקודה זמנית כרגע, ובאמת ניתן להגיע לשיבוט מצוין של בעל חיים, שיחיה חיים טובים, איכותיים, ממש כמו כל חיה אחרת בטבע. האם ניתן לעשות דבר כזה?
למה לא?
אני שואלת, לי זה נראה פלא מדהים.
אני לא רואה בזה שום פלא. אם אנחנו לוקחים זרעים, ומזרע אחד, כאן מגרעין אחד, יכולים לפתח 10,000 גרעינים, כן? אז למה אנחנו לא יכולים לעשות אותו דבר בדרגת חי? והאדם הוא שייך בזה לדרגת חי?
אז אני אתגר אותך יותר מזה. כן. לשבט בן אדם. זה עד היום יש כל
מיני... מה ההבדל בין בן אדם לדולה לכלב? מערכות יותר משובחות, בסדר.
מחשבה יותר מפותחת.
לא, אנחנו לא עושים שם
רגש מחשבה. יותר מפותח.
אנחנו לזה לא נוגעים, זה תוצאה מזה שאנחנו גורמים להיווצרות האדם, לידת האדם. אנחנו עוד לא מגיעים לרגש ולשכל, שאנחנו קובעים שיוולד אדם עם תכונות כאלו וכאלו, עם רגש כזה וכזה, עם השכל כזה וכזה. לא, אנחנו בזה לא מבינים.
אז איפה הגבול? עד לאן כן האדם יוכל ליצור אדם, לשבט אדם, במה הוא כן יוכל להתערב ובמה הוא לא יוכל להתערב להערכתך?
יוכל להתערב בהכל מה שניתן לנו בעולם הזה, לאדם שנמצא בעולם הזה.
כולל שכל ו...
כולל שכל ורגש בימי מה שיש לעולם הזה, לאדם שבעולם הזה.
ואתה מדגיש רגש ושכל בימי.
כי אדם זה בהמה, מה יש לו יותר... זה שהוא יודע להשתמש ברגש ושכל שלו, להתפתחות שלו, כן? אז התפתחות הזאת ודאי שיש יותר ממה שלחיות. בחיות בדרך כלל זה בצורה אינסטינקטיבית, כן? ולאדם זה בצורה שהוא מתפתח.
יש איזושהי תפיסה שאומרת שהטבע הוא הרמוני, ושבני אדם מנסים בצורות יזומות ליצור משהו משלהם, לתקן, לשפר, הם גורמים בסופו של דבר לנזק במקום אחר. אנחנו יודעים שכדורים שאנחנו לוקחים, אז הם מועילים לנו במשהו אחר, הם דופקים אותנו במשהו אחר. כשאתה מפתח, מתערב באיזושהי מערכת אקולוגית, אז יכול להיות שאתה באמת מצליח לשפר למראית עין משהו אחד, אבל בסופו של דבר מתברר שאתה מזיק לסך הכל במקום אחר.
כן.
והשאלה היא, האם באמת כל התערבות מלאכותית של האדם, בסופו של דבר גורמת לאיזשהו נזק, במקום אחר, למרות שעל פניו אולי לא, הוא לא נראה בהתחלה, אבל בסופו של דבר התברר שכן.
תלוי באיזה כוונה אנחנו עושים את זה, ומה בזה אנחנו גורמים.
אתה יכול לפרט.
אי אפשר להגיד לא, ואי אפשר להגיד כן.
מה זה אומר הכוונה? מה זאת אומרת באיזה כוונה?
כי ניתן לרופא לרשות לרפות. אז אם על ידי זה אני יכול לרפות את הדברים, נזקים מה שיש בגוף, אז למה לא?
ולמה קשורה כאן הכוונה? רופא יודע לרפות, אבל למה זה קשור לכוונה?
כוונה לטובת החולה.
זאת אומרת שאם הכוונה מראש היא כוונה טובה,
כן,
אז יש אפשרות...
ניתן את זה לעשות.
יש אפשרות שהתוצאה הסופית תהיה תוצאה טובה, שלא גורמת נזק.
זה אני לא יודע, יש אפשרות או לא. תלוי אצל מי ואצל מה. אבל זה ניתן אז לבצע.
האם אפשר, למשל, אני רוצה לתת דוגמה, האם אפשר, למשל, ליצור איזשהו פיתוח רפואי, איזשהו כדור, שכן יוכל בסופו של דבר, רק להביא טוב, בלי לגרום לשום נזק באף מערכת אחרת של הגוף שלנו?
בחיים לא. אף פעם.
למה?
זה כי טוב ורע זה כבר לא שייך לכדור.
תסביר לי.
זה הבדל? מה זה תסביר? אין לי מה להסביר.
לא הבנתי את המשפט שאמרת בכלל, ואיך זה קשור לכל מה שאמרת עד עכשיו.
אין כדור שיכול לגרום לאדם טוב. הוא יכול לשמח אותו, יכול להרגיע אותו, אם אדם חושב שזה טוב או לא. אבל כדור שנקרא טוב, אין דבר כזה.
אז אולי המילה טוב היא לא נכונה. אמרת קודם, ניתנה לרופא רשות לרפות, ואם הוא בא בכוונה נכונה לטובת החולה, אז הטבע כאילו נותן לו לגיטימציה...
כן.
תעשה, תרפא.
מותר.
מותר. עכשיו, נגיד שאני רופא ומישהו הולה, ואני בא ומבצע פעולה מסוימת.
כן.
אני כאילו מתערב פה בכל התהליך שמתרחש בטבע כאדם.
זה נקרא ניתן לרופא רשות.
יפה. ההתערבות שלי, לפעמים יש לה השלכות. זה כאילו היה איזשהו פאזל מושלם. באתי, הוזזתי איזשהו חלק, אז אפילו אם אני עוד לא מבין בדיוק מה בדיוק עשיתי, יכול להיות שבאיזשהו מקום במערכת גרמתי גם לאיזשהו קלקול שאולי יתגלה בעוד 5 שנים.
בסדר.
האם יש מצב שבעתיד השכל שלנו יתפתח לרמה כזאת שאנחנו נדע איך לעשות את ההתערבויות האלה בצורה כל כך נקייה, שלא יהיה לזה איזשהו קלקול, אלא רק תיקון כזה?
הכל תלוי בהתפתחות שלנו.
זה אפשרי אבל, בכלל?
אפשרי, מה הבעיה?
מה חסר לנו היום שאנחנו עושים נגיעות כאלה בטבע וגורמים לקלקולים?
חוסר ידיעה, חוסר דיוק, הרבה גורמים.
ונוכל להשתבח בזה?
בסדר, מיום ליום.
אז אתה כאילו, ממש האדם יוכל לעשות פעולות שהן כאילו מושלמות?
בטח.
באמת?
כן.
יפה.
הוא יעשה את זה מתוך זה ש... מתוך מה שאמרת, מתוך כוונה טובה שתיצור את הסך הכל מושלם, או שהוא ילמד להכיר את כל המערכת, מה שהוא עדיין לא יודע להכיר היום.
מה זה כל המערכת? אני לא יודע.
למשל רופא היום, שנותן איזושהי, או מפתחים איזשהו פיתוח רפואי, או עושים איזשהו שינוי אקולוגי. אנחנו לא באמת הרי מכירים את כל המערכת ואת כל ההשלכות של הנגיעה שאנחנו עושים על שלל ההיבטים שלה. אנחנו עושים את הטוב ביותר שאנחנו יודעים, בהתאם לידע הקיים היום, ואולי זאת אחת הסיבות לזה שאנחנו בעצם גורמים לאיזשהו נזק בסופו של דבר, בקצה אחר שאותו אנחנו לא מספיק מכירים.
מה יש לעשות?
האם השאלה שלי כזאת אומר בצורה מאוד ודאית, שהבן אדם ידע לעשות בסופו של דבר פיתוחים כאלה, שיהיו באמת, יהיו רק לטובה.
זה תלוי ברמת ההתפתחות שלנו, מה יש כאן כל כך הרבה לדבר? בא היום חולה, ומגלים לו סרטן באיזה עצם, אז אומרים, אין לנו ברירה, אנחנו קורטים לך את הרגל. אז קורטים, קורטים, הוא מסכים, מסכים, ואין ברירה, אחרת זה יתפשט הלאה.
נכון.
נו, אז מה? יבוא בעוד 100 שנה, יגידו לו, אתה צריך לקבל זריקה, או מספיק לך אפילו כדור, כי יש לך הבעיה, והיא...
מה יהיה
ההבדל
בין היום לעוד 100 שנה?
אנחנו נדע יותר נכון את המחלה, ואיך להתמודד עם מה זאת אומרת? שום דבר חוץ מזה? מה את מחפשת כל הזמן? איזה סודות כאן פנימיים?
האם יש גבול?
ידיעת הטבע, ידיעת הטבע והתחכמות אחרי הטבע, לא יותר מזה.
והאם יהיה גבול לידיעת הטבע? אתן לך דוגמה. בגלל שבמשפחה שלי יש היסטוריה של מחלת הסרטן, אז אמרו לי לפני כמה שנים, תשמע, יש לנו היום מעבדה חדשה לגנטיקה, ששם אתה בא עם כל הממצאים, עושים לך סדרה של בדיקות, בדיקות דם, בדיקות כל מיני כאלה, ואז אנחנו נדע לזהות מראש האם יש לך מוטציות מסוימות שעלולות להתפתח. נדע את זה מראש, תהיה במעקב מראש, נשים לב, נתפוס לפני, נמנע. לפני 20-30 שנה לא היו כאלה דברים.
נכון.
התקדמנו.
כן.
הלאה, קח אותי לאופק. האם ההבנה שלנו, איך המנגנון הזה של החיים והבריאה והטבע עובד, היא תלך ותגבר ובאמת אין גבול ליכולת האנושית? השכל האנושי כאילו אין לו גבול בהתפתחות? או יש לו גבול?
הכל מה שניתן, הכל מה שיש לנו בעולם הזה ניתן לנו להשיג ולהשתמש.
מה אפשר?
אז רגע, לא הבנתי. אז אתה אומר שאין גבול?
אין.
אין גבול. תן לי איזה ככה פרומו, מה בעתיד בן אדם ידע לעשות שהיום אנחנו עוד לא יודעים?
הכל מה שהוא צריך לחיים הבהמיים שלו, הטובים.
איך אתה מגדיר חיים בהמיים? כי אולי אנחנו לא באותה...
הגוף, אנחנו נוכל לרפות כל הבעיות הגופניות.
בן אדם יוכל לחיות לנצח?
לא, אנחנו לא בנויים בצורה כזאת.
כאן זה גבול למשל.
לכל גוף המתפתח יש לו גבול.
אז כאן יש גבול, זאת אומרת, חיי כן. נצח שזה משהו שמנסים לעבוד עליו, זה משהו שהוא בלתי אפשרי.
בלתי אפשרי. אפילו זה שאני שומע שאחד כותב עוד, עד 300 שנה אנחנו נוכל לעשות, 1,000 שנה אנחנו... זה הכל. פרסומת כדי לקבל כסף מהתורמים ולהמשיך באיזה עבודה שלהם.
בוא נקפוץ קדימה, רגע, עוד לפני המעבר, בוא נקפוץ טיפה קדימה, כשהשכל שלנו ילך ויתפתח. ונביא, אמרת קודם, למשל נתת לי דוגמה אחת שהיא מפליאה, נוכל לרפא את כל הבעיות הגופניות, לדוגמה. תרחיב לי קצת יותר, כשנהיה ייצורים עם שכל יותר מפותח, איזה דברים יהיו בחיינו שאין היום? למשל, נוכל לרפא את כל הבעיות הגופניות. הלאה, מה עוד? יהיה שם שאנחנו לא מכירים היום.
לכל אחד יהיה מטוס, לכל אחד יהיה טיל, לכל אחד ניסה לירח לסוף שבוע, מה אתה רוצה?
אני שואל.
כן, נו, אז מה אתה יכול? למעלה מהגבולות העולם הזה אתה לא תוכל לצאת. אלא אם כן, שכבר אנחנו צריכים לדבר על זה לחוד.
אז איך החיים ייראו?
במסגרת החיים שלנו הגשמיים, אתה תוכל לבנות סביבה יותר ידידותית. שאתה תוכל באמת לטייל ביקום הקרוב, נגיד. אם זה מעניין לך, אני לא בטוח.
אתה מדבר יחד עם זה שאת אומר אין גבולות, אתה אומר במסגרת הגבולות של החיים הבהמיים.
כן, בטח.
מה יש מעבר לאותם חיים בהמיים, ומה זה הגבולות האלה?
שם יש חיים אחרים, שהם לא שייכים לחיים שלנו כאן.
מה יש שמה?
שם התפתחות אחרת לגמרי, בתכונות חדשות אחרות. בתכונות שנקראות העולם הבא. העולם העליון, תכונות הפוכות מהעולם הזה, שהם כולם השפעה ואהבה.
מה יש שם שאין פה?
הכל הפוך.
איפה זה שם? רק תעשו לי סדר שאתם כבר...
בממד אחר.
שאתם כבר, כן. בממד אחר?
כן.
איזה סוג של ממד?
סוג אחר.
תספר קצת מה זה היה.
מה, מתלבשים שם אחרת? מה קורה שם אחרת?
מתלבשים.
מה זה הממד האחר הזה? איפה זה?
אין איפה זה, כי זה לא נמדד במסגרת העולם הזה. אין את זה. אין מקום.
איפה זה קורה? איפה המימד הזה קורה?
זה קורה ברצון של אהבת הזולת. ברצון של אהבת הזולת נקרא המקום הרוחני.
ומה אפשרי שם שלא ניתן לפתח, כמו שאמרת, בגבולות החיים הבהמיים האלה?
הכל מעבר לחיים הבהמיים נמצא שם.
מה נמצא מעבר לחיים הבהמיים? שנבין קצת על מה מדברים.
חיים ללא הגבלה, בזמן, תנועה ומקום.
אוקיי, אז אתה אומר ככה, שבמסגרת גם עוד 100 שנה או עוד 1,000 שנה, לא משנה מה, שנהיה ממש ממש חכמים, אנחנו לא נוכל לשלוט לא בזמן, לא במקום, ולא ב...
בתנועה, לא חשוב.
אוקיי, זאת אומרת, יש משהו מעבר, שהבן אדם כמה שיהיה מפותח, כמו שאמרת לי, חיי הנצח אין.
אין.
זה יש שליטה בזמן אפרופו, אבל יש מימדים שבהם אנחנו לא נוכל לשלוט, גם אם נהיה ממש 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 חכמים, אבל הם כן אפשריים באותו מימד שאתה מדבר עליהם.
כן.
מה יש שם? מה צריך לקרות כדי לעבור לאותו מימד? למה צריך לעבור לאותו מימד? למה כדאי לעבור לאותו מימד?
אדם שמחפש ומתפתח, הוא בטוח שיגלה צורך לעבור למימד יותר גבוה. כי הוא ירגיש הגבלה עוד הרבה לפני מה שדיברנו. אני מקווה שבשנים הקרובות, יותר ויותר בני אדם, עם הייאוש מה שיש היום, התפתחו למצב שהם יגידו, די, אנחנו חייבים לעבור למימד הבא.
מי הוא אותו בן אדם שחי במימד הבא?
נקרא אדם רוחני.
הוא נראה כמו בן אדם רגיל?
הוא לא נראה. אין שם כל האלו הצורות, דמויות, מרחקים, נפח.
אוקיי. אז מה כן יש שם? כי אני כבר לא יודעת במה להיאחז.
נכון. אין לך במה להיאחז, לכן את לא מרגישה שום דבר משם.
איפה זה שם? תעצרו רגע.
שם תריצה. זה נקרא ברצון להשפיע או רצון לאהוב.
הרצון לאהוב? מה איתו?
הוא בסדר גמור.
לא, מה, הוא נכנס לנו עכשיו, דיברנו עד כה על זה שהאדם לאורך הדורות הלך ופיתח את השכל שלו יותר ויותר ויותר, את השכל ואת הרגש שלו. והגיע למצב שהיום הוא יכול לעשות דברים נפלאים שלפני 10 שנים הוא לא היה יכול. אתה אומר לי שזה ילך ויגבר ויעשה הכל פרפקט, יופי. מעבר לזה, פתאום זרקת לי למגרש שיש עוד דבר. העוד דבר הזה זה רצון לאהוב, רצות לעשות טוב, להשפיע טוב. הרצון הזה זה משהו שצריך להתפתח בתוך בן אדם, כן, זה רצון.
נכון.
אז כשרצון כזה יתפתח בתוך בן אדם, זה יביא אותנו להתפתחות מסוג אחר מכל היכולות שתיארנו עד כה?
באותו רצון שהוא יתפתח, אתה תראה את החיים אחרים, יכולות אחרות.
איזה יכולות?
יכולות להשפיע ולאהוב.
כשאתה משתמש במילים יכולת לאהוב, יכולת לתת, להשפיע טוב, זה יכולת שאתה לא מזהה היום בעולם?
בעולם שלנו?
כן.
בשום צורה.
בשום צורה?
כן. אם אנחנו מדברים על הגדרות מדויקות, העולם שלנו לא יכול להכיל בתוכו רצון להשפיע, לתת, לאהוב.
למה?
כי כחומר שלנו, האגואיסטי, הרצון שלנו, הוא כולו בנוי לקנות, למלות את עצמו בלבד. ואם אפילו עושה איזשהו פעולות, כביכול השפעה, נתינה, אהבה, זה מפני שטוב לו, שהוא רוצה למלות את עצמו.
וההתפתחות הזאת היא הבאה, שעליה אתה מדבר, מה מהותה?
השפעה ואהבה.
לא, אבל החומר, אמרת, החומר שלנו, חומר הפוך, הוא בנוי כדי לרכוש, ואפילו אם הוא מיטי ואוהב ונותן, זה על מנת בכל זאת למלא את עצמו באיזשהו אופן.
נכון.
זה החומר שממנו אנחנו בנויים.
כן.
אוקיי, זה לא...
ובו אנחנו, מה שמתואר בו, זה נקרא העולם הזה.
עכשיו, אתה לא אומר את זה בצורה של מעביר ביקורת, זאת אומרת, זה לא גם אנשים רעים או אנשים טובים, זה פשוט... כולם ככה...
כולם.
אז לכן אתה קורא לזה חומר.
כן.
כי זה לא חומר, נכון? זה לא חומר כזה. זה לא חומר שאפשר למשש אותו בידיים. אז איזה מין חומר זה?
לא. כל מה שאנחנו מרגישים זה רצון סוגי. רצון ליהנות לעצמי.
הרצון הזה, אחרי 1,000 שנה, שהבן אדם יצליח ליצור באמת רפואה ש... שב-100% כל בעיה שיש לו הוא מתקן, שהוא יוכל להגיע לטייל בירח, כל מה שתיארת לנו עד עכשיו, יהיה לו בית שהוא רק עושה ככה, הכל קורה לו, הוא יהיה מבסוט?
לא. לא, כי אנחנו בנויים בצורה כזאת, לפי התפתחות, תוכנית ההתפתחות שלנו, שאדם הוא אף פעם לא מרוצה, ואחרי שיהיה לו דווקא הרבה, הוא ירצה לצאת עוד למעלה מזה.
מה?
אז הוא ירצה לעבור למימד השני.
כשהממד השני, כדי לא להתבלבל, מדובר על מה? שמחליפים את החומר שלנו מחומר אגואיסטי שרוצה כל הזמן לספוג לתוכו לחומר אחר?
כן.
איזה? האחר מהו?
אהבה והשפעה.
שמה הוא רוצה? רגע, שמה הוא רוצה החומר הזה? החומר שלי עכשיו רוצה לספוג. והחומר הבא הוא רוצה?
לתת.
לתת. וההתפתחות הזאת, ההתפתחות הזאת היא כאילו מחכה לנו באבולוציה שלנו?
בטוח.
וכשאני אעבור כזה שינוי, אני צריך מעבדה לשיבוט בעצם?
אתה לא צריך שום מעבדה.
מה?
אתה צריך לעשות, כן, פעולות כדי לפתח את הרצון הזה הפוך בך.
החדש.
כן.
המתקדם יותר.
כן.
שהוא יפתח בפניי מה? משהו חדש?
מימד חדש. עולם חדש.
עולם חדש.
כן.
חדש במה?
בזה שאתה תראה את החיים בהשפעה, בכוח נתינה, חיים בלתי מוגבלים.
עכשיו אמרת קודם שבמקום שבו אנחנו נמצאים היום, שהחומר שלנו זה חומר שמחפש כל הזמן לספוג ולהתמלא, אף פעם הבן אדם לא יהיה מבסוט גם אם יהיה לו וילה בירח. במקום הבא הזה שאליו צריכים להתפתח, כשהחומר הוא הפוך, שהוא רוצה להוציא מעצמו החוצה, לתת, לאהוב, להשפיע, שמה כן האדם יהיה מבסוט? ואם כן, ממה שאין לו היום? ולמה?
כי הפעולות האלו והמילוי שיקבל מהפעולות האלה הן בלתי מוגבלות.
במה הן בלתי מוגבלות?
בהכל. בנפח, בהכל. פעולת האהבה שאתה מוציא מעצמך כלפי הזולת, לטובת הזולת, היא באמת נותנת לך מילוי האינסופי.
למה?
כי אתה בזה רוכש כמה שאתה רוצה, עוד רצונות, עוד מחשבות מחוץ עליך, שבזה אתה לא מוגבל. אתה לא כמו שבעולם הזה מקבל משהו ונסתם. אלא שאתה ממלא את האחרים, אתה בעצמך לא נסתם.
החלפת הרצון הזה מרצון לספוג ולמלא את עצמי, לרצון שעובד בעצם בכיוון הפוך, של להוציא מעצמי לאחרים. איך היא תשפיע על התפתחות השכל?
השכל גם כן יעזור לך לרגש החדש, שאותו רגש של השפעה ואהבת הזולת, לטובת הזולת, אז השכל יעבוד לטובת הרגש.
הוא יביא עמו יכולות שאנחנו לא מכירים היום? איזה, למשל?
השכל יהיה בלתי מוגבל. הוא התחיל לעבוד בלהתקשר עם כל הרצונות שמחוץ לו. לראות אותם, להרגיש אותם, לספח אותם אליו, כדי למלות אותם. זאת אומרת, האדם מתחיל לכלול בתוכו כל מי שהוא רוצה להשפיע, שיכול להשפיע לו. זאת אומרת, אדם אחד התקלל בכל הנשמות, מה שנקרא, בכל הרצונות, בכל הידיעות, שבכל היקום הזה העליון.
זה יעשה את האדם הבסוט? התפתחות מסוג כזה, תעשה את האדם הבסוט?
כן, כי בהשפעה יש לו תענוג בלתי פוסק ובלתי מוגבל.
ספר לי קצת, מה זאת אומרת תענוג בלתי פוסק?
שאין מי שיפריע לו בזה.
מה מפריע לי היום, כשיש לי הנאות ותענוגים בחיים? למה הם פוסקים?
כי אתה נסתם. אפילו שאתה מקבל משהו מאוד 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 נעים, כמה אתה יכול לקבל. אתה מוגבל בכלים שלך.
אוקיי, אז נסתם קראת לזה. ובמצב הזה המתקדם?
שאתה ממלא את האחרים ונהנה ממה שאתה ממלא אותם. כמו אמא שממלאה את התינוק, ויש לה מיליארדי תינוקות, והיא מסוגלת למלות אותם, איזה תענוג יש לה?
אם אני קולט את כל הגישה שלך...
זה קניית היכולת ליהנות ללא הגבלה.
וזו הדרגה הבאה באבולוציה שלנו כיצורים מתפתחים?
כן. כן, ודאי.
הטבע, עכשיו בוא נקפוץ רגע, הטבע שמתוכו בעצם נולדנו, הוא יודע שאנחנו הולכים להתפתח למקום הזה?
אנחנו בזה מבצעים את התוכנית שלו.
כלומר?
כי זה הכל לפי התוכנית הטבע. מה, אנחנו חיים סתם ככה בלי תוכנית? איך שבא לכל אחד מאיתנו? כל התוכנית הזאת כדי להביא אותנו לייאוש מכל החיים שלנו האלו מוגבלים, ולהביא אותנו לחיים הנצחיים.
אז הטבע, למה הוא נותן לאדם לפתח את השכל שלו לרמות כל כך גבוהות כמו היום בעצם? יש לו בזה...
כדי להקל שההתפתחות הזאת היא התפתחות נוראית.
במה? במה היא נוראית?
שאנחנו עושים רק רע לעצמנו ולאחרים, ואף אחד לא נהנה מזה.
זה הרע? שכל מה שלא נבנה ונשיג ו... ונפתח ונרכוש... ובסופו של דבר, מבחינה רגשית, לא מביא אותנו לתחושה הזאת של טוב?
ודאי שלא. אפילו שתעשה, לא יודע כמה כלבים יפים בשבילך, או משהו עוד שם, מה שאתה סיפרת. מה זה חשוב? אם אני מוגבל, אם אני לא ממלא את עצמי, אם אני לא שמח, מאושר, מה אכפת לי, מה שאתה תמציע להיות טיסות לירח? אני לא רוצה אפילו לצאת מהבית. תראה את דור הצעיר.
אז הזמן שלנו נגמר, שאלה האחרונה. אז בפסגה של האבולוציה, הבן אדם אמור להיות יצור חכם או יצור שמח?
הוא אמור להיות יצור שמח וחכם, ומלא בתענוגים אינסופיים בצורה רוחנית.
שרק המילה האחרונה, מה היא אומרת?
בהשפעה ואהבת הזולת.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. תודה רבה לך, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.